קראנו השבת את פרשת לך לך. אני רוצה קצת להרחיב את הדברים שאנחנו התחלנו בסעודה שלישית. כאמור, אמרו המקובלים שחטאו של האדם הראשון גרם שהעולם נפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. היה צריך להיות האדם במדרגה עליונה מאוד מאוד מאוד, ובגלל חטאו של האדם נגזרה מיתה, לולא כן האדם היה חי לתמיד במקום היותר עליון, היותר מושלם, והחטא גרם שבר איום ונורא. והשבר הזה נמשך במשך 2,000 שנות תוהו, עד שבא אברהם אבינו. ואברהם אבינו הוא התחיל את השינוי לטובה, התחיל את מהלך התיקון של העולם שאמור להתקדם ולהתקדם, ואברהם אבינו התחיל אותו. האמונה של אברהם הייתה כל כך גדולה, שיש, שריבונו של עולם, הוא מנהל את עולמו. והוא נתן, ויש לעולם תפקיד, ויש לאדם תפקיד. ועניינו של האדם להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בתיקונו של עולם. והוא החל את הדרך. והאמין בשם, אמונה גדולה מאוד, אמונה עצומה, שהוא יכול להיות, להתחיל דרך שתמשיך ותמשיך ותמשיך עד תיקונו של עולם. ואכן, אברהם התחיל, וכפי שאנחנו אמרנו, ההכרה של אברהם את הקדוש ברוך הוא, והכרה שיש, שיש בורא עולם, והרצון להתחבר לבורא עולם, הוא הבין אברהם אבינו שזה לא רק עניין פרטי שכל אחד שמגיע לזה אז אשריו וטוב לו, אלא יש לכל העולם כולו דבר אחד, ויש תפקיד לכל אחד בעולם, תפקיד כללי ולא תפקיד פרטי. אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו שהחי את העולם כמי שמאחה את הקרע. זאת אומרת, הוא חיבר את העולם. מתכוונים חכמינו זיכרונם לברכה, במה אברהם אבינו החה את העולם? אברהם אבינו הגיע להכרה שהעולם הוא אחד, שריבונו של עולם אחד, והעולם הוא אחד, ובהכרה הזאת, זה שהוא הבין את המציאות הזאת, זה עושה את העולם אחד. מהעולם מתגלה הידיעה הזאת שהעולם הוא בעצם אחד, שיש ריבונו של עולם אחד. בזה אברהם החי את העולם כביכול, בתוכו, בהכרתו, בהבנתו. ואחר כך זה תהליך שהעולם כולו יגיע למציאות כזאת של אחדות, של שלמות. בהתחלה זה מופיע באברהם אבינו, ואחר כך מתפשט. ואברהם מפרסם את הידיעה הזו, ואברהם יש לו תלמידים רבים, את הנפש אשר עשו בחרן, לפי הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, אז אלפים נמשכו אחרי אברהם והלכו בדרכו של אברהם אבינו. זאת אומרת, אברהם פתח מסע של דרך. אמר במסכת יומא אומרת שאברהם זקן ויושב בישיבה. זקן זה קנה חוכמה. אברהם הקים ישיבה. הוא אולי היה ראש הישיבה הראשון. ולפי דברי הרמב״ם, זו הייתה כנראה ישיבה גדולה מאוד, יותר אולי מישיבת מיר, יותר מאלפי תלמידים, הקים ישיבה, ישיבה גדולה. ואחר כך יצחק ממשיך, אחר כך יעקב ממשיך. והדרך הזאת הולכת ונמשכת, הולכת ומתקדמת והולכת, והעולם הולך לאט אבל מתקדם בדרכו אל המגמה השלמה של העולם. וחז"ל אומרים לנו שמעשה אבות סימן לבנים, שכל מה שקרה אצל האבות אחר כך זה חוזר ומופיע אצל הבנים. וזה פשוט, כי האבות הם השורש, ומה שיש בשורש אחר כך יש בענפים, אחר כך זה מופיע בכל המשך המציאות. אז גם הנקודה הזאת של אברהם אבינו, שהמוביל את הדרך הזאת, זה היה שפורץ דרך, הולך נגד הזרם, אברהם העברי, גם זה מעשה אבות סימן לבנים. ובמשך הדורות מופיעים לנו עוד אברהם אבינו, עוד דמויות כאלה שממשיכות את את הדרך הזאת של אברהם אבינו. דהיינו שהם פורצים דרך ושהם הולכים כביכול נגד הזרם, וכי הזרם, אני אומר כביכול, כי הזרם האמיתי הוא הזרם, זרם האמונה, אבל כביכול נגד הזרם, מה שנראה זרם, והולכים, פורצים דרכים. לכן אני הזכרתי גם את מורי רבינו הרב צבי יהודה, שהמשיך את הרב, והוא פרץ דרך חדשה. הרב היה הציג את המגמה, והרב צבי יהודה הוא הביא את הדברים לפועל, העמיד תלמידים הרבה, התחלה קבוצה של תלמידים, אבל אחר כך תלמידים ותלמידי תלמידים, שעם עוצמה של אמונה, עוצמה של ביטחון ואמונה שבדרך הגדולה ובגדלות של הסתכלות, לראות את כל המאורעות באופן היותר גדול ויותר שלם ויותר נכון כמובן, ולא לפחד מהתמודדויות, לא לפחד מקשיים, לראות בכל קושי אתגר שמביא אותנו להתקדמות יותר גדולה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, זה נמצא במדרש מובא במהר"ל בנצח ישראל בפרק ל"ח, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. אמר רבי איבו בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד בדור הפלגה, שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. דברי חירופים היו משיחין אחר הקדוש ברוך הוא. אחד בימי גוג ומגוג, שנאמר התייצבו מלכי ארץ מרוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ואחד בימי יהושע, שנאמר והתקבצו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי שמע ישראל, שנאמר בו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והם פה אחד התקבצו נגד כביכול ההופעה של ריבונו של עולם השם אלוקינו השם אחד. אומר המהר"ל, למה בשלושה המקומות האלה, מה שחז"ל אומרים לנו, שהתקבצו להילחם עם ישראל, ואז התקבצו כל העמים כביכול, מפני ששלושת התקופות הללו הן תקופות של הופעה מיוחדת של התגלות השם בעולם. אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא קורא בשם השם, ונגד כל הדרך של כל העמים, כולם מתקבצים נגדו, והיא כל הארץ שפה אחת, דברים אחדים, חז"ל דורשים את זה, שזה היה כאילו התנגדות למהלך הזה שאברהם אבינו מתחיל להוביל, מהלך של אמונה, מהלך של הכרה בשם השם, מהלך של שם אחד, וכל פעם שמופיע ההופעה כזאת גדולה, יש התנגדות שמנסה לעצור את המהלך הגדול הזה, המהלך האמוני הזה. הפעם הבאה זה ישראל בימי יהושע. ישראל, נכנסים לארץ ישראל. זה שלב חדש של קריאה בשם השם. כי אינה דומה קריאה בשם השם בחוץ לארץ, כי קריאה בשם השם בארץ ישראל. ארץ ישראל היא אחת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בארץ מתגלש שהשם אלוקינו השם אחד, ולא בחוץ לארץ. אז בימי יהושע מתכנסים כל האומות לעצור את ההופעה המתחדשת הזאת ומתגדלת הזאת של הופעה של השם אחד. והפעם השלישית, בימי הגאולה, בימי גוג ומגוג, שאז ישראל בדרך לחזור לארץ ישראל ולהופיע בצורה הכי גדולה והכי מושלמת את מציאות השם, את השם, השם אלוקינו, השם אחד. אז עוד פעם אמורה להיות, או כבר אנחנו פוגשים את זה, או כבר קצת אחר, קצת מתקדם כבר, היו כבר כמה אולי גלגולים כאלה של ניסיון של לעצור את המהלך הזה של עם ישראל המבקש לבוא לארץ ישראל ולקרוא בשם השם האחד, שם אחד הגדול. מלמד אותנו המהר"ל, זה המשך לכמה פרקים של ביור, שלכל לקראת כל התקדמות מקודם יש היעדר. קודם יש שבר של המהלך הקודם, ואחר כך מתחיל המהלך הבא. אולי אנחנו פוגשים את זה אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כאילו, בתוך ליבו של אברהם מתגלה ההופעה האלוקית, והוא מבין שהדרך הזאת שהוא מכיר, שהוא נמצא בה, זאת לא הדרך. ומה היא כן הדרך? עוד לא יודע. אל הארץ אשר אראך. אבל הוא יודע, זה לא. זה לא. כל עבודת האלילים הזאת, כל השקפת העולם הזאת, הפילוסופית ועבודת האלילים שבדורו, זה לא. זה ברור שזאת לא הדרך. מהי הדרך? אל הארץ אשר אראך. עוד לא רואה את הארץ, עוד לא יודע את הדרך. אבל לך לך, תעזוב את זה. קודם תשתחרר בכל השקפות העולם המטעות, המבלבלות. תהיה ריקני כאילו, תתנקה מכל הטעויות. אז לאט לאט תתפתח ותמצא את הדרך הנכונה. וכל מהלך כזה של התפתחות, זה בעצם תמיד יש מצבי ביניים כאלה. שצריך לעזוב את הקודם, את הדרך הקודמת, ועדיין לא יודעים מה הדרך החדשה, אבל מבינים שזה לא מספק. מה שהשקפת העולם שהייתה לנו, פתאום מתברר שהיא לא מספיק גדולה, היא קטנה עלינו. צריך לחפש משהו יותר גדול, משהו יותר עוצמתי, משהו יותר ממלא. ונעזב את הדרך הקודמת, אבל בעצם למה היא נעזבת? כדי למצוא, כדי לפנות את המקום, כדי למצוא את הדרך היותר גדולה, יותר שלמה. וכך לימד אותנו מרן הרב, שכל משבר הוא בונה, שכל נפילה היא לצורך עלייה, לצורך תיקון. לא לפחד ממשברים, להיבנות מהם, לדעת ש... כנראה שהדרך הקודמת מוצתה כבר. והגיע הזמן לעלות קומה חדשה, לעמוד לעוד שלב גדול של אמונה יותר גדולה, של אמונה יותר עמוקה, של אמונה יותר טהורה, יותר זכה, עבודת השם מאהבה, עבודת השם מעומק הפנימי של האדם, לא ממחויבות חיצונית, לא מתחושה של עול כבד שמכביד, אלא מחפץ לב פנימי יותר עמוק. ובזה גם יש מדרגות, שאדם מתקדם בזה ועובד את השם מתוכו, אבל אחר כך הוא מבקש שהתוך הזה, יש תוך שבתוך, יש עומק עוד יותר גדול, כך התהליך כל הזמן הולך של התקדמות משלב לשלב וממדרגה למדרגה, ויש גם באמצע תמיד סתר המדרגה. וזה המצב שאנחנו נמצאים בו. אז כשמסתכלים במבט כזה, מלאים ביטחון, לא מפחדים מכל משבר, מכל קושייה, מכל חולשה שנראית לנו כאילו שאין לה, אין בתוכה איזה חיפוש עמוק, אלא בריחה מאחריות, אלא להפך, לדעת שבעצם כל קושייה שבה, כל איזה דרך שכביכול מנסה לסתור, אנחנו צריכים לראות מה התוך הפנימי שלה, כמו שאומר מרן הרב, ולקחת את הצמצית, אם יש בה איזה נקודה טובה, לרוקן את כל הקליפות ולעלות מדרגה למדרגה חדשה. פרשה שלנו, פרשת ארץ ישראל. לך לך אל הארץ אשר הרקע, וזה לארץ ישראל. אומר הרב, יש שתי מעלות לארץ ישראל. בשתי מדרגות של קדושה. יש מדרגה של קדושה עצמית של ארץ ישראל, שזה היה מאז ומעולם. ארץ ישראל, ארץ השם, ארץ מקודשת, מאז ומעולם, מאז בריאת העולם. הארץ הזאת היא ארץ שיש בה הופעה אלוקית בולטת, מיוחדת, לעומת כל שאר הארצות. ויש קדושה שנייה שהיא נקראת קדושת המצוות, שהיא תלויה במציאותם של עם ישראל בארץ ישראל. הקדושה העצמית היא כל הזמן, גם מאברהם אבינו, מבריאת העולם. וקדושת המצוות היא מופיעה, הקדושה העצמית מופיעה בקדושת המצוות, בשעה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, כובש את ארץ ישראל, שולט בארץ ישראל. אלה שתי קדושות שאפשר אולי להגדיר אותן קדושת אוויר וקדושת הקרקע. קדושת מקום. ויש באמת גם בין הראשונים כאלה שפוסקים שיש מהמצוות בארץ ישראל שהם תמיד מוקיליים. שהם לא תלויים במצוותם של עם ישראל בארץ ישראל, עצם ארץ ישראל. ויש, כן. אז זה כאילו קדושת מקום, קדושת אוויר וקדושת קרקע. לעומת זה חוץ לארץ. גם כן חז"ל גזרו על חוץ לארץ שיש בה תומת ארץ העמים. תומת ארץ העמים בקרקע, וגזרו גם על אווירה. לא רק הקרקע, אלא אווירה. אם מישהו נכנס בשידת טבע ומגדל לארץ העמים, האווירה הוא תמה, גזירת חכמים. אמנם גזירת חכמים היא לכאורה, היא גזירה מפני שלא יצאו לחוץ לארץ, מהסיבה הזאת שבארץ ישראל לא שומרים על טהרה, או מפני קדושת ארץ ישראל, אז לכן גזרו על חוץ לארץ שלא ירצו לצאת לחוץ לארץ. אבל הרב זה לימד אותנו במוסר אביך, שגם גזירות חכמים יש בהם מציאות עצמית. כלומר, זה לא ממש תומה, אבל זה קצת תומה. זה קצת תומה שהתורה לא אמרה שזה ממש תומה, שמי שיוצא לחוץ לארץ הוא ממש נטמע. אבל הוא נטמע כמין חצי שיעור כזה, שזה לא גדר של עונש, אבל זאת מציאות. אם אדם אוכל חצי שיעור של איסור, אז עשה איסור. אפילו למאן דאמר שזה רק מדרבנן, ריש לקיש, חצי שיעור אסור רק מדרבנן, אז יש בזה משהו של איסור. אם היה אוכל איסור שלם, עוד זה עוד חתיכה ועוד חתיכה, אז בסך הכל הוא עושה איסור שלם. לא הסוף הוא, לא החתיכה האחרונה שמהכזית היא נעשית את האיסור, הרי הכל מצטרף יחד. את הרעיון שלך זה להצטרוף, שאומר רבי יוחנן, אי אפשר להתווכח עליו, זה מציאות. זאת אומרת, קצת איסור, אבל לא בשיעור כזה שהוא ממש טומאה, אבל יש טומאת ארץ. זאת אומרת שהמעלה של ארץ ישראל היא כפולה. כפולה בארץ ישראל שיש שתי קדושות, ולעומת חוץ ארץ, שחוץ ארץ זה ארץ עמים, זה יש בה שני חסרונות. גם חיסרון של קרקע, וגם טומאת אוויר, ומציאות, מציאות אחרת. ארץ ישראל, כל המצוות מתקיימות בארץ ישראל באופן עצמי, באופן השלם, כמו שאומר הרמב״ם. ואז זאת אומרת, המצווה הזאת שאברהם מצווה לבוא לארץ ישראל, זה השורש של כל המצוות כולם. רק בארץ ישראל ניתן באמת להיות עובד השם מלא, להיות בטהרה ובקדושה, ולהיות מחובר באמת לעבודת השם השלמה. ויש לנו עוד מצווה בפרשה הזאת, שתי מצוות שעצם הן מצוות עצמיות כזאת, כאלה. קדושת המקום ומצוות המילה, שאברהם אבינו מצווה בה, שהיא בעצם מבטא את עניינו המיוחד של אברהם. הדורות הראשונים היו דורות גדולים, מאדם עד נוח, מנוח עד אברהם אבינו. אז המהר"ל מסביר שהדורות הראשונים הם היו דורות מאוד מופשטים, היו ענפי מרובים ושורשים מועטים. זאת אומרת, הם היו בעצם באמת הראשונים, עוד המשך של האדם הראשון הענק הזה, הגדול הזה, אמנם נכשל, אבל היית לו גדלות, והכישלון של גדלות, והגדלות הזאת היא נמשכה אצל הדורות הראשונים, וזה גם מתבטא בשנים הרבות שהם חיו. היה גדלות מיוחדת, אבל גדלות מופשטת. ענפי מרובים ושורשי מועטים. הם לא יצליחו ליישם את הגודל הרוחני שלהם במציאות. ובמציאות הם חטאו ונכשלו. והיו מקולקלים מאוד מאוד. וברוחם הם היו שם שתים למעלה. עד שבא אברהם אבינו, והוא אברהם אבינו, אחרי כמובן זה תהליך שהופיע אברהם אבינו, והוא מחבר שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו גם, מבטיח לו כי והיה זרעך כעפר הארץ, והיה זרעך ככוכבי השמיים, כן? הבטן השמיים, ספור הכוכבים, תוכל לספור אותם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, ברכה כפולה. בהתחלה, ויעז הרחה כעפר הארץ. אחר כך, הבטן השמיימה, ספור הכוכבים. כלומר, חיבור של שמיים וארץ. זה עניינו של אברהם אבינו. הוא מוריד את הקדושה אל תוך המציאות. ומקבל בהתאם לזה את המצווה המיוחדת הזאת, מצווה שמקדשת את המציאות, את הגוף. אומר הזוהר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. זה חז"ל, אומרים לזה גם בכמה מקומות. אבל הזוהר מתייחס כאן לאברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא קנה את מדרגתו לא בשעה אחת. הוא הולך ועולה ממדרגה למדרגה. קונה עולמו בשעה אחת זה משהו חריג. אדם פתאום מרגיש רוח גדולה מופיעה בו והוא מתהפך לאדם אחר. ובדרך כלל כשהגמרא מביאה את יש קונה עולמו בשעה אחת, היא מדברת על כאלה שקנו את עולמם במסירות נפש וכבר הם לא בחיים. כמו אלעזר בן דורדיא, שהיה בבת אחת פתאום קונה את עולמו. וכן דוגמאות כאלה שהם מבט תחת מסירות נפש, קנה עולמו. ויש קונה עולמו בכמה שנים. כדי לבנות דרך ארוכה, הדרך של עם ישראל, זה לא עניין של קפיצה, זה לא עניין שבבת אחת. זה תהליך עמוק של הקרבה, של מסירות, של חיים ארוכים שכל הזמן חיים של מסירות נפש. אבל חיים של מסירות נפש בחיים. וזה עניינו של אברהם אבינו. הוא הולך בדרך ארוכה ומתנסה בניסיונות רבים. חכמים אומרים לנו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. זה לא רק 10 ניסיונות. זה 10 ניסיונות כלליים, בולטים מאוד מאוד. יש גם מחלוקת בין חכמים מפרשים מה הם 10 ניסיונות. זאת אומרת שהיו עוד ניסיונות, השאלה עוד את מי לספור בתוך 10 האלה. אבל היו הרבה ניסיונות. כל יום אדם קם ומתנסה עד כמה הוא התמסר, עד כמה הוא יקריב את עצמו לעבודת השם. אברהם אבינו הוא דוגמה של מהלך של עבודת השם מתמידה, כמו שאחר כך חכמים יגידו, כמו שאחר כך נמצא את זה בפרשה הבאה, אברהם זקן בא בימים, כל יום עוד עלייה, כל יום עוד עלייה. וכך בונה אברהם את השורש הזה, שאחר כך הצור שכל הדורות עומדים על אברהם אבינו. ומעשה אבות סימן לבנים. צריך ל... אנחנו אומרים, חז"ל אמרו לנו, שאדם צריך להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. האמונה הגדולה של אברהם, הביטחון הגדול, והנכונות הזאת למסירות הנפש, לזה אנחנו אומרים, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. ואני חושב שהדור שלנו הוא במידה מסוימת מדמה לזה. מדמה לאבותינו, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, מתמודדים עם התמודדויות גדולות, קשות. אנחנו מדבר על הדור, אני לא מדבר על פרטים, על הכלל, אני מדבר על הכלל, כלל ישראל. כלל ישראל, אברהם אבינו הוא כלל ישראל, שרה היא כלל ישראל, כי הם השורש של כל האומה הישראלית. הגמרא גם אומרת שבמסכת ראש השנה, שמזכירים את הזיכרונות, אז אמרה רק הזיכרונות טובים ורק זיכרונות כלליים. אבל השם פקד את שרה גם כן נכלל בתוך הזיכרונות. גם פקדונות זה כמו זיכרונות. והרי שרה היא אדם פרטי, אז למה מזכירים את זה? לא, שרה היא אדם כללי. שרה היא המקור של כל כלל ישראל. אברהם אבינו הוא כלל ישראל. אברהם, שרה, כלל ישראל. אז הכלל הוא באמת מעשה אבות סימן לבנים. נמצא בתקופה של צורך למסור את הנפש, במלחמות, במאבקים רוחניים, במאבקים מעשיים, בפועל. ואנחנו ממש חוזרים על דרכו של אברהם אבינו. הולכים למסעינו מתקופה לתקופה, ממצב למצב, ומתקדמים. ויש כאן בחינה של הגודל, הגדולה של אברהם אבינו. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו נראה לנו שהדור שלנו מתמודד, יש כאלה שרואים שהדור, יש כאלה שאומרים שהדור שלנו הכי מקולקל שהיה אי פעם. אבל במבט גדול, כלל ישראלי, במבט גדול, ענקי, הדור שלנו דור גדול, דור שכל הזמן מתקדם בדרכו לגאולה על הגאולה. אבל לא מתקדם לאט לאט, מתקדם בתאוצה. הקדוש ברוך הוא מקדם את כל המכשירים ואת כל הדברים, והעולם כל הזמן מתקדם, מתפתח, והכל לקראת מה? לקראת גאולתו. ומי מוביל את כל המהלך הזה? הקדושה. אנשי האמונה. ולראות במבט הנכון שבאמת אנחנו נמצאים בתהליך גדול וענק, ואנשי האמונה הם בעצם השורש של כל המהלך הגדול הזה. נאמין בזה, אז אנחנו, המעשים שלנו גדלים בהתאם לזה, הכוחות שלנו מתגדלים, וממילא המהלך מתרחב יותר ויותר, ואנחנו זוכים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בגאולתם של ישראל.